אל על ידי התבוננות כשהשכל מתפעל בשמיעה פנימית בהתפעלות המוח הנקרא האזנת תורה. מה שהרב האמצעי בקונטרס ההתפעלות מדגיש ביהודית אשכנזית וכולי, זהו למי שיש לו חוש השמיעה בהתפעלות בעצם המושג. בלשון אשכנז נקרא עוד וכולי. אני גם לא מבין, זה הרץ, אני מניח שזה הלב. דהיינו דינשום עבר מתפעל, לא הגוף. טוב, בקיצור, הוא מקום הדברים בחוכמה הפנימית. השיטות ההגיונית קשורה למוסר. טוב, בואו נתחיל רגע קודם כל הקטע הזה. ההבחנה שהוא עושה כאן בין רגש הנפש הטבעית לבין ההתבוננות, זה ההבחנה שבעצם אנחנו עשינו בערב בין רגש לבין מה שקוראים הרבה פעמים אני מרגיש, בין הרגש לבין ההיגיון השני. מה שהוא מדבר קודם בהתפעלות חיי בשר או רגש הנפש הטבעי, זה האמוציות מתלהב, כן? והתבוננות כשהשכל מתפעל בשמיעה פנימית בהתפעלות המוח הנקרא האזנה טובה, זו כבר האזנה, זה כבר ההיגיון השני. שניהם קוראים להם רגש, אבל זה שני דברים, או מתנשים לגביהם במינוח רגש, אבל זה שני דברים שונים. אז יש לשים להם שאולי המשותף שלהם, שניהם נקראים התפעלות. במושג ההתפעלות מהיפעלות. זה סביל אולי, באיזשהו מובן, למרות שההיגיון השני הוא לא סביל, הוא חוזר על זה, הנה, בסוף עוד כבד, מה שאין כן השם העברי, אקטיבי, פועל הוא. דיברנו על זה, זה בעצם תכונה של השם. אבל טוב, עוד נגיע, אני לא חושב שזה במובן של באיזה אופן אני קולט, אבל זה מדבר על עצם זה שאני פשוט במעמד של קולט, לא במעמד של יותר, אני מתפעל ממשהו, כן? זה מתפעל ממשהו, הכוונה אני נפעל על ידי אותו משהו. כן? להתפעל, מה שקוראים היום בעברית, זה רק אחד הדברים שבעצם נכון לקרוא להם להתפעל. הדבר שמפעיל אותי, או הדבר שאני מתפעל על ידו, לא תמיד הביא אותי להתפעלות, מה שקוראים היום בעברית, התפעלות. הוא תמיד הביא אותי להיפעלות, כן? אני נפעל על ידו, אבל זה לא תמיד בא לידי ביטוי בהתפעלות. אלה שני דברים שבמובן הזה זה כן משותף בין מה שהוא קורא הרגש למעלה, זאת אומרת, הרגש במובן הרגיל, אולי זאת נקודה שכדאי לשים אליה לב בהקשר שדיברנו בערב, שכן בכל זאת יש אולי משהו משותף לרגשות ולשכל השני. אמרנו את זה כבר, אבל לא שמתי לב שזאת אולי באמת נקודה שיכולה לגרום לזה שלכן מתבטאים באופן שאני מרגיש בהקשר ההוא. כי אני מרגיש זה בדרך כלל כלפי משהו. אהבה, שנאה, קנאה, משהו פועל עליי, מעורר אצלי רגשות. זה רגשות. רגשות לא יוצאים מאליהם פתאום. בדרך כלל רגשות זה דבר שמפעל מבחוץ, זו תגובה שלי כלפי משהו או מישהו בחוץ. במובן הזה ההיגיון השני, כמו שדיברנו, זה היגיון שני. זאת אומרת, זה גם, יש בו חלק אינטלקטואלי, חשיבה, אבל זה גם דבר הכרתי. זאת אומרת, זה גם דבר שפונה החוצה או קולט מבחוץ. ואמרנו שזה בעצם נגד החלוקה המקובלת בין תורת ההכרה לתורת ההיגיון. זה בעצם שניהם. במובן הזה זה כן דומה לרגש, כי שניהם באמת זאת התפעלות על ידי משהו מבחוץ שפועל עליי. הוא פועל פה בשני רבדים. בחלק החסידות הראשונה מה שהוא קורא זה פעל על הלב. לא על הלב שומע, כן, הלב, נמצאת עליו לך לב שומע, זה דווקא אולי כן פונה להיגיון השני. הלב במובן של האמוציות, כן? וההתפעלות השנייה, התפעלות המוח, זאת אומרת, לא התפעלות הרגש, הנפש, הטבעית, לא התפעלות הנפש, אלא התפעלות המוח. אתה רואה שגם המוח מתפעל, לכאורה מוח זה דבר שהוא חושב, הוא לא מכיר, זה לא, פעולת ההכרה היא יוצרת את הנתונים של המוח, אל המוח, פעולת ההכרה דרך החושים, באופן רגיל. פה המוח עצמו, או השכל עצמו, בעצם שותף לתהליך ההכרה, לא רק לחשיבה.
גם
החושים. מה?
גם החושים זה
לא
התפעלות.
חושים זה לא התפעלות. נכון. זה לא
סתם זה
התפעלות. נכון. זה גם חב"ד. עד שאני מכיר, ההתבוננות של החב"ד, זאת אומרת של המוח, זה מוביל
בגלל שזה כאילו מופנם כל כך בחווה, אני לא יודע בדיוק מה התהליך הזה, זה בגלל שזה כל כך חזק, זה עכשיו עובר למגדול, זאת אומרת, למחשבה לדיבור ולמעשה, זאת אומרת, זה הנקודה שחווה את זה. שההכרת שכלית היא לא... היא משפיעה ישר על ההכרה שלך.
זה גמור, זה עדיין
הכרת שכלית.
נכון. ההשלכות על הרבה דברים, בסדר. גם שם הרבה פעמים מדברים על... קשה קצת לקרוא לזה התפעלות, אם לא יסתכלו פנימה, לא החוצה. החסידות החבדית תופסת, נגיד, את המושגים הקבליים, ככה פחות, אני לא מבין גדול בחבד, אבל עד כמה שאני מבין, אז תופסת את המושגים הקבליים כמתארים את המבנה של הנפש, לא את המבנה של העולם כל כך. למרות שאני מניח שגם הם לא מתעלמים מזה שזה גם פנים בעולם, אלא יש איזושהי התאמה, השאלה רק על מה אתה מתדגש. אז אתה יכול... זה יכול קשה לקרוא לזה להתפעל, כי אתה מסתכל על עצמך, לא על משהו מבחוץ. אבל סוף סוף אתה באמת מסתכל. דיברנו על זה בדיוק אתמול, נכון, על הפרדוקס הזה, כשאנחנו דנים בלוגיקה של עצמנו, בהכרה של עצמנו, אז אנחנו דנים על עצמנו. אבל עדיין אנחנו מסתכלים מבחוץ על עצמנו. זאת אומרת, זה עדיין סוג של התפעלות. מה?
לא משנה מה קשור, מה ההבדל בין הכרת שכלית רגילה? ההבדל כל שהכרת שכלית היא לא מתכוונה למה.
אין דבר כזה הכרת שכלית רגילה. דבר שכלי הוא לא הכרה, זה בדיוק הנקודה. הכרה בדרך כלל, הכרה נגיד האנליטית, אם נעזור למושגים האלה, הכרה היא בחושים, והשכל אחרי זה עושה את האינטגרציות שלו. השכל לא עוסק בהכרה, השכל עוסק בחשיבה. יש החושים אחראים על ההכרה, השכל עוסק בחשיבה. כאן זה בדיוק מה שהציינו את החלק השני, זה חלק של השכל, אבל הוא עוסק גם בהכרה, כשאתה מתבונן במושגים, למשל. דיברנו על זה שהמושגים הם קיימים, זה לא איזה פיקציה הסכמית בין אנשים. אתה מתבונן במשהו שהוא מחוץ עליך, אבל מי מתבונן בזה? אף אחד מהחושים לא מתבונן במושגים. מי שמתבונן בזה זה הדף שקראנו לו היגיון שני, אז הוא גם מתבונן, הוא לא רק חושב. אז הוא כאילו עושה גם את הפעולה של ההכרה וגם את הפעולה של החשיבה, ואולי זה אפילו אותה פעולה, אני לא יודע אם... אבל יש גבול חד ביניהם. אז בעצם להתפעל זה לתת למשהו לעבוד עליך. זאת אומרת, להתקשר עם החוץ. אז קודם כל שזה צריך להאמין כמובן שיש משהו בחוץ. להתקשר עם החוץ. ומצד שני...
על השכל כיסוד מציר, סתם ככה, גם איזה חידוש, כשאדם חושב, על השכל זה ש... כולל דברים, לא רק מאבד אותם.
איך
לא כולל? אני לא מדבר על התבוננות פיזית, אז אם אתה עין רואה ואתה צריך מאבד את הנתונים. זה חושב על כל מיני דברים.
שיטה הרגילה היא לא כזאת. שיטה הרגילה...
אז מי קלט?
חושים?
לא, אני לא מדבר שהם... לא, אני לא מדבר על דברים שהם לא פיזיים.
אבל אתם לא פיזיים, לא קולטים אותך, לא. מסכימים עליהם. אבל אף אחד ניתה
שמה...
אתה לוקח את הנתונים של החושים, נגיד לגבי חוק הגרביטציה, איך הגענו לזה שיש חוק גרביטציה? אז ראינו, יש הרבה נתונים חושים, אחרי זה השכל עושה פעולת חשיבה על הנתונים האלה של החושים, והגיע לאיזושהי הכללה. אפילו הם מקבלים את העובדה ששכל יכול לעשות הכללות.
זה סמן, בתחומים פשוטים של איך להתנהג עם אדם, אדם חושב, זה לא תוצאה. כאילו הוא חושב, מנסה לחשוב מה הדבר הנכון, מנסה להכיר מה הדבר הנכון לעשות, מה באמת נכון?
לא, זה נקרא להיפגש עם האמת, יש פה שני מובנים. אתה יכול להגיד שאני רוצה לחשוב על איך נכון להתנהג, יש צורה נכונה להתנהג. אבל אני חושב על זה, אני לא מכיר את זה. אני חושב עכשיו, אני לא מסתכל על הסיטואציה ואני מנסה להבין מה היא אומרת אליי, כאילו. אני לא קולט את הדרך הנכונה מתוך הסיטואציה. אני מהסיטואציה קולט את העובדות, את הנתונים. הדרך הנכונה נוצרת אצלי בשכל, אני חושב מה נכון לעשות, וזו פעולת חשיבה, לא פעולת הכרה. אחרי זה אני מעביר פקודות לאיברים, או אני יוצר את ההתנהגות. אבל הפעולה הזאת היא פעולת חשיבה, אני לא מתייחס החוצה בשלב שאני חושב. אני מתייחס לעובדות שהגיעו אליי קודם. העובדות הן כאלה, איפה 10 אנשים, 3 רגזמים, 2, איך לטפק במצב הזה? כשאני דן בשאלה, איך לטפל במצב הזה פעולה של השכל? אני יכול להסתגר בחדר חשוך, להסתמך על העובדות החושיות שהגיעו אליי קודם, וזהו, ולדון לאור הזה. השכל אין תפקידו להכיר. עכשיו פה יש, כמובן, אפשר לבוא ולתפוס שגם השכל הוא מכיר, ואז אתה תופס עליו את כל המשמעות אחרת, וזה באמת מה שכתוב פה. אני לא טוען שזה ייחודי אליו, יש כאלה שתופסים את זה ככה, אני רק מנסה להבהיר מה הוא מנסה לחדד פה. יש באמת כאלה שתופסים שאני, למשל, היה פילוסוף בשם מוסר, הוא דיבר על, בעקבות קאנט, אבל הוא קצת שינה את, את ההתייחסות הקאנטיאנית, לא משמעותית לדעתי, אבל אנשים חושבים שזה כן משמעותי, שהוא טען שאני יכול לראות את חומר גרביטציה. אני לא לוקח נתונים של הרבה חפצים שנופלים לקרקע, יושב לי בחדר סגור, ובונה לי איזושהי הכללה שזו פעולה של המוח, זו פעולה של הכרה. הוא טוען שדרך החפץ הנופל, אני בעצם יכול לראות את חוק הגרביטציה שמסתתר מאחוריו. מה זה? מה? מה אם חוק הגרביטציה קיים, או שחוק הגרביטציה הוא רק איזושהי הכללה שאני עושה? חוק הגרביטציה עובר שיש כוח
גרביטציה.
כוח הגרביטציה, נגיד, לא כוח הגרביטציה.
כוח
הגרביטציה זה דבר שקיים, אז רק תיאור כולל לאוסף של עובדות שכל מיני חפצים נופלים לכדור הארץ. אתה יכול לשמוע את זה, יכול לשמוע את זה אחרת, אבל זה בסך הכל סביבת הכללה מנותקת של השכל. או שלהגיד, לא, יש דבר כזה בעולם, ואני מכיר אותו, אני סופר.
זה
ניתן
להוכיח
שזה חוק הגרביטציה
קיים, כוח
הגרביטציה. בטח, לא ניתן להוכיח, בגלל זה החופת הפרשני הזה קיים. אם היה ניתן להוכיח את זה, אז לא היה כלום.
זה
מה
שאני אומר, זה לא ניתן
להוכיח. ברור שלא. אבל עדיין השאלה היא...
זה
לא אמורה שלראות דבר. אתה מעבר לנו דוגמה קלאסית לדברים שדיברנו עליהם בקרקע ולא היינו. זה בדיוק הנקודה. דברים לא מוכחים גם יכולים להיות נכונים. אתה לא חייב לקבל דברים רק מתפתחים כנכונים. זה שדברים הם לא מוכחים ועוד לא אומר שהם לא יכולים להתחיל בזה שהם נכונים.
לא, השאלה הוא שעוד שלב. איך אדם יכול לטעון שהם בוודאי נכונים? לא יכול...
שאני יודע שהם נכונים. זה, זה, זה שאלה אחרת. אותו פילוסוף שלא מתרצמו, האם הוא טען שהוא ראה את כוח הגרביטציה?
כן,
לא ראה בעיניי, לא ראה משמעות, תפס אותו. כן. הוא אומר שהאירועים, הוא מתבטא באופן כזה שזאת הסתכלות אידיטית, הוא קורא לזה. זה מין הסתכלות דרך האירועים אל ה... אל ה... איך קוראים לזה את רפלטון, אל האידאות. דרך האירועים אל התופעה הכוללת. האירוע עצמו הוא שקוף, דרכו אתה בעצם רואה את התופעה הכוללת. הרי שהוא אחרי זה מקלקל, הוא מתחיל טוב, אבל אחרי זה מקלקל. הוא מגיע למסקנה שבעצם התופעה היא כמו כאן, נמצא רק אצלנו. אז הוא בכל זאת אומר, בסדר, נמצא רק אצלנו, אבל איך אני עושה את ההכללה? זה עדיין דבר לא ברור, אפילו אצלי. בסדר, זה אני רואה, זה אפשר לעשות הכללה. אני לא רואה משהו על העולם. הוא מתחיל טוב, וחשבתי שאתה נמצאתי פה מישהו שדבר לעניין, אבל הוא בסוף... טוב. אבל איזה פנומנולוגיה, כך קוראים לגישה הזאת, טרנסנדנטלי, זה בדיוק הנקודה, זה מאוד חשוב. זאת אומרת, לא פנומנולוגיה סתם, שאני באמת רואה את הפנומנה ומפה שממנה, אלא טרנסנדנטלי, זאת אומרת, במובן הקנטי, זאת אומרת, זה נמצא אצלי, זה לא נמצא בחוץ. לכן אני חושב שהוא בעצם לא חידש כיוון משמעותי, אבל פה הוא מתכוון באמת לחלק של הרישה, פי הסיפה. שאפשר לתפוס את חוק הגרביטציה באמצעות ההיגיון השני להתפעל מהחוץ. השכל לא רק חושב ומנותק לאור נתוני החושים. השכל, לא משנה, אפשר לקרוא את השכל או שכל, אבל באותו קטע שבעי של הקוגניציה שלנו, של הפעילות המנטלית שלנו, יש גם הכרה וגם חשיבה. אתה יודע, זה דבר אחד, שני דבר, לא יודע.
אני יודע
לדעת את זה, אבל... יש שם שני דברים. לא, לא, להפך, פעולת הקרה זה בדיוק הנקודה, היא מתעוררת על ידי משהו מבחוץ שאותו אני מכיר, זה לא שאתה חשיבה. וזה לכן הוא אומר, זה התפעלות על ידי משהו אחר. לא, לא יודע, אתה לא צריך לנסות לחשוב עליו, אבל אתה צריך להיפגש איתו, אתה לא יכול להמציא אותו. אתה מתפעל מבחוץ. עכשיו, מי זה בדיוק המתפעל, אם זה שכל או הכרה? אמרתי, הנקודות במקום מקום מתחילים, אני לא יודע אם זה...
איך אתה יכול לדבר על עצמו באדם? לא לזה שהוא יושב בצד הסבור ויחשוב, אלא מה?
אתה יודע מה, לא. להתכוננות הזאת אתה יכול לשבת בחדר סגור ולהתבונן. לא לחשוב, להתבונן. אתה לא רואה את זה בעיניים. החוש שתופס את זה, לא חוש שצריך אור בשביל לראות את הגרביטציה. אתה לא שבת בחדר חשוך וגם כן לראות את חוק הגרביטציה. זאת אומרת, אתה תופס את הישות הרוחנית הזאת שנקראת חופש גרביטציה או כוח גרביטציה. אתה תופס שיש ישות כזאת בעולם, אתה מתבונן בה בעיניית רכל, כן? או מאזין לה
בעצם, כן. בחוק הזה גרביטציה, כולם פונים שהכוח הזה קיים. השאלה היא, מתגשים איתו בתור, אני מתגש אותו ישירות או רק תוצאה של ככה אני מסביר איך הגופים נופלים.
אין כוח, אני רק
פשוט... יש כוח, רק אותו אני לא יודע אותו.
לא, לא, לא,
יש אותי.
בדיוק עכשיו אני
רוצה להתראות איזו
ספקולציה
פרועה,
שמכלל אין כוח
בביטל, זה סתם השטייה של... ולמה הדברים נופלים? למה נופלים?
הקדוש ברוך הוא מארגן את העניינים כך, שתמיד שני מטרות ינועו אחת לקראת השנייה בתאותה שפרופורציונית.
זה כוח, יש כוח, שנמשך, שמה שם.
זה כוח.
טוב, כל מי שמחליט את הקדוש ברוך הוא לתמונה, כל השאר טוענים שזה נמשך.
כל השאר, אז יש הרבה אחרים שאומרים אני לא מתחייב לזה, זה נמשך. כאילו זה נמשך. אבל יכול להיות שאין כוח, וזה באמת רק תיאור מתמטי של התנועה. אני לא טוען לקיומו של כוח. התנועות מתנהלות תמיד כך.
שאמרתי גם פועל גור בשני הבאים,
שני
גופים
דוממים עומדים אחד רחוק
מהשני
ומפעילים אחד על השני כוח. מה? מה הולך פה? ההיגיון הוא בסדר. יש לזה כוח,
אז
מי...
לא שאלה שזמן עשינו דוויטונים?
אה?
יש דוויטונים. אני מניח שאין את הסוגה,
אבל
תיאוריה ודאי,
יש
דוויטונים. היום לא מאמינים בפעולה ממרחק. אבל עדיין יש כאן שני ניואנסים. זה כמו ביחס לאלוקות. שאלה אם להגיד יש אלוקות, כי אחרת אני לא יכול להסביר לכם כל מיני דברים. זאת אומרת, מה נפגשתי עם אלוקים? הוא תוצאה של שיקול.
איך אתה מתכנס? אתה יודע שהוא קיים, או שאני ממציא את המושג הזה כי זה מפזר לי טוב את אוסף התופעות? זה השאלה.
לא, ברור לי שיש דבר כזה שהוא אחראי כאן על הכל. לא נפגשתי איתו, אבל הוא הדבר הכי שברור לי. הכל מתכוון אליו. לא, אבל יש מפגש ישיר. של היהודי, כלומר, זה לא... של הנביא, נגיד. זה לא מפגש... זה לא מסקנה לוגית של משהו. זה מפגש עם עצם הדבר.
זה לא מסקנה לוגית של משהו. לוגית במובן המותם. אני פשוט חובר אותו, אני רואה אותו.
זה מפגש ישיר.
אני חובר רמת הבהירות שנביא רואה, אבל גם אני רואה אותו.
כן, אבל באמת, אפשר גם להגיד שיש כוח המשיכה. בלי סוג מפגש של לראות אותו, אלא כמו המפגש הפילוסופי עם אלוקים. הוא לא חווה שום חוויה.
זה לא משנה, זה עדיין מפגש.
לא, זה לא
שני. בלי מפגש
אתה לא יכול להגיע
למסקנה. בלי מפגש אתה לא יכול להגיע למסקנה. לא יכול להגיע למסקנה הזאת. איך אתה יכול להגיע למסקנה הזאת בלי מפגש? כל מה שאתה יכול לדעת זה שאוסף התופעות נראה באופן כזה וכזה. בסדר, אז כאן אני מכיר. זה נתונים אמפיריים שאתה יכול להגיד אותם ברמת ודאות סבירה. אבל איך אתה יכול להסיק מכאן על קיומו של כוח? רק אם אתה חושב שאיזשהו, כן, הוא קיים, איך?
זה ההסבר הרציונלי, זה ההסבר הרציונלי, זה ההסבר שיש לי לסיטואציה. זה דבר הזה, לא עוזר סתם, משהו מושך. אני לא ראיתי כאן שום דבר, אבל כנראה, זה ברור לי שיש כאן משהו מושך.
מעביר את זה לחוק הסיבתיות, נכון. אתה מעביר את הבעיה,
אבל
לא
סיבתיות. הסיבתיות נפרדה, זה נכון, אה? אני לא בא לדבר על עצם הכוח סיטים קיים או לא קיים, אתה אומר לי, בסיטואציה ספציפית הזו...
לא, אבל אתה בדיוק הנקודה, אתה לא יכול להשתחרר מזה, כל מה שאתה יכול להעתיק את הבעיה אחורה לכיוון הסיבתיות. עכשיו ענית לי על השאלה איך הגעת למסקנה שיש כוח גרביטציה, אבל אפשר למה? כי אני יודע שאין דבר בלי סיבה. עכשיו אני שואל אותך איך אתה יודע שאין דבר בלי סיבה?
זה בבקשה.
אז עם זה נפגשת.
כן.
בסדר, אוקיי.
לא חשבתי שאין כוח.
יכול להיות שאתה יכול להסיק מסקנות ממפגשים קודמים, ברור, אבל באיזשהו מקום צריכה להיות פגישה עם משהו מבחוץ. אתה לא יכול להוציא את המסקנות סתם מתוכך וזהו. זו הנקודה. איפה קורה בדיוק המפגש שיכול לקרות בנקודות שונות בשרשרת? זה לא... בסדר? הדבר הזה הוא מבוא בעצם למה שיבוא בהמשך, לפסימיות. הנקודה הזאת, זאת נקודה חשובה, קוראים את זה קצת קשה להבין למה הוא מתכוון, אבל לא זה, ברור מה ההמשך. הוא מתכוון לו מושג פסימיות בצורה קצת שונה מהמקובל, או הרבה שונה מהמקובל. הוא בעצם מתחיל עם זה שאנחנו מתפעלים מבחוץ, נכון? זה הנקודה בעצם, לא פשימיות, להתפעל מבחוץ. אבל לא רק בלב, לא רק באמוציות, אלא גם בשכל או במוח. עכשיו הוא ממשיך. השימיות ההגיונית קשורה למוסר פסימי, טהור ומזוקק. בביטול הגמור של היש הנראה על ידי ייסורים של אהבה המהפכת את המרירות הפסימית לחדווה העליונה. שלא יוכל האדם לבוא לקבלת אמיתת רבים דאורייתא והשגת עמוקות האמיתית באורן סוף, בלתי אם יש בו המראה השחורה הטבעית והעצמית שמושרשת בו מנעוריו בבחינת האידיאלי שבה לעומק האמיתית דווקא, עד שמואס ממש בחייו בתמידות בכל שעה ושעה. והוא עניין מי שליבו דואג בקרבו, עד כאן זה נשמע די פסימי, חוץ מכמה הערות באמצע. אז ישכון בו ממקור כל החיים להחיות רוח נדכאים, ואז נהפך ההנחה שלו והמראה השחורה הטבעית לשמחה ועונג. רק מצד אלוקות ששורה על נפשו ממש. קוראו את הפלת אחורה. אז מה שהוא בעצם אומר זה כנראה את הדבר הבא. מה זאת פסימיות? בדרך כלל אנחנו חושבים שפסימיות זה להיות בדיכאון או לצפות לעתיד שחור, כן? מראה שחורה. הוא טוען שפסימיות זו תופעה עמוקה יותר, שזאת יכולה להיות אחת ההשלכות שלה. פסימיות זה ביטול היש. זה פסימיות. פסימיות... אני חושב, אני לא יודע, אני לא מכיר את זה ממקום אחר. אבל שהוא פה אפילו לא טורח להכיר, זה נראה כאילו שהוא משתמש במנח הזה באופן פשוט.
כמו שכך הוא מצוין לחבד.
יכול להיות, אני באמת לא יודע. בכל אופן, זה נכון שזה הרבה פעמים בא ביחד, וזאת אינדיקציה יפה, אני חושב. זה כלל אידיאליסטים לא נהיים אידיאליזים. סופי לב, אידיאליסטים פילוסופיים, אלה שלא מאמינים בקיומו של עולם חיצוני, זה בסך הכל אנשים שנמצאים בדיכאון. זאת עובדה, סוף הנאה, למשל, זה הדוגמה שמביא עוד מעט. זה בא ביחד, זה לא במקרה זה בא ביחד. זה בא ביחד בגלל שפסימיות זה לא מצב רוח, פסימיות זאת השקפה פילוסופית. ההשקפה הפילוסופית הזאת שאומרת שבעצם הכל חרטה, מה שאומרים בלעז, זאת אומרת, שום דבר פה לא קיים בעצם, וכל העסק הוא, מישהו פה עובד עליי בגדול. אפשר להגיע לשם מתקנות, לא להיכנס לדיכאון, שבעצם אני כבר לא יכול להשיג שום מתקנה, ושום דבר לא הכרחי, ומין כזאת. הפתקנות לפעמים יכולה להיות משחררת אולי, אבל למעשה בדרך כלל זאת לא זאת הפעולה שלה. החיים המודרניים הם מלאים פתקנות, ובגלל זה מאוד שכיחים בהם הדיפרסיה והדיכאון. כי לאנשים אין ודאויות בחיים, זה לא ידוע, תופעה פסיכולוגית ידועה, הטענה פה זאת תופעה פילוסופית, לא רק תופעה פסיכולוגית. זה אופיום להמונים, בדיוק. זאת אומרת, הם תופסים את הכל במישור הפסיכולוגיה, וזה עוד פעם, אנחנו לשיטתנו תמיד מנסים לראות את השורשים הפילוסופיים של התופעות הפסיכולוגיות האלה, והנקודה היא שבעצם באמת פסימיות ביסודה זה בסך הכל ביטול היש, זה אידיאליזם פילוסופי. ההבלת העולם, כן, להביל את היש, את המציאות. עכשיו, מזה אתה יכול להגיע כמובן לפסימיות ולשקוע במראה שחורה, כמו שרבים אולי באמת מגיעים, אבל מצד שני, אם אתה תופס, אם אתה לא אנליטיקן, ואתה תופס שיש בעצם דבר שהוא מעבר ליש החומרי, הנראה, בעיניים, כן, ויש גם משהו, יש נשמע, כן, דברים רוחניים, אי אפשר להגיע אליהם בעיניים, מה שיש בעיניים זה הכל חרטה, אין שום דבר לא קיים, בסדר? אבל עכשיו יש עוד צורה להגיע לאמיתות, לא רק דרך החושים, דרך העיניים. אפשר גם להאזין. אם אתה מאמין שגם זה קיים, אז איפה אתה יכול להגיע לאופטימיות מזהירה. זאת אומרת, אתה יכול להגיע לזה שבעצם כל הנחס וכל הדברים המגעילים שאתה רואה מול העיניים, בעצם מאחוריהם עומדים כוחות חיוביים. מאחוריהם עומד הקדוש ברוך הוא, יש להם מטרה חיובית. אנחנו מכירים כל מיני השקפות כאלה והתייחסויות כאלה, אבל זה צורה כזה דבר כללי. כשאתה מכיר כזה שיש דבר רוחני מאחורי הדבר הנראה, מאחורי הדבר המוחש, זה יכול להוביל אותך לאופטימיות גדולה דווקא בגלל שהדבר המוחש הזה הוא כלום לו. אז ביטול היש בחסידות מוביל לשמחה, לא לעצב. זה מוביל לשמחה כי ביטול היש מגלה את מה שיש מאחורי היש. היש נתפס כדבר שמסתיר את המציאות האמיתית. מה שקוראים יש בדרך כלל, בעצם אין, זה לא יש. מה שקוראים יש בדרך כלל, זה נקרא ביטול היש, הכוונה להבין שהוא לא יש אלא אין. כן, בדיוק, זה ביטול האין. זאת אומרת, ובעצם לגלות את היש האמיתי שעומד מאחוריו, היש הרוחני, היש שאליו מאזינים ולא היש. אתה יודע, אז עכשיו תראה, השאלה, מה עם נקודת ההשקפה שלך? אם נקודת ההשקפה שלך שכל העולם זה DNA, מולקולות וחומר, ברגע שאתה מבין שגם זה חרטה, לא נשאר כלום, אתה רק יכול להתאבד. אבל אם אתה מבין שמאחורי זה עומדים דברים להפך, כל העם, המסך השחור והדוחה הזה הוא בעצם לא באמת קיים, זה איזשהו מסך לכוחות רוחניים. יש לו תפקידים נעלים, העסק כן מתקדם מאחורה, למרות שאנחנו רואים כל מיני דברים שאולי לא מוצאים חן בעינינו בחושים. אבל אם אנחנו יודעים להאזין טוב, מאחורי זה יש תהליך אופטימי. הם מה שהיינו קוראים. במישור הרוחני אני אופטימי, אני מבטל את היש הגשמי, לגביו אני פסימי. לגבי היש הרוחני אני אופטימי, אני דווקא חושב שהוא כן קיים. אז זה מה שיכול ליצור דווקא את האופטימיות. מי שמאמין בעליונותה של הרוח ורואה שהחומר שולט הוא בדיכאון. נכון, אבל אם הוא יהביל את היש, הוא יבין שזה רק אשליה שהוא שולט, בעצם הרוח היא השולטת, זה יהיה לשמחה, דווקא מתוך הביטול של היש. אז זה כנראה מה שמתכוון. מוסר פסימי טהור ומזוקף, הוא אומר מפועל, בביטול הגמור של היש. אבל איזה יש? הנראה. היש הנראה, איזה יש? היש שתשים אותה בחושים, לא היש הנשמע. כן, להפוק עם היש הנשמע. צריך לבטל את היש הנראה, וממילא יצא היש הנשמע לאור. כן? כך מתפעלים. זה המשך של הפסקה הקודמת, זה באותה פסקה, אני מבין. כך מתפעלים, איך מתפעלים מבחוץ? מהבילים את כל המסכים, אלה שלא נותנים לי לגשת על הדברים הרוחניים שנמצאים מחוץ לי, אלה שגורמים לחשוב שבעצם הרוח לא קיימת אלא רק החומר, ולכן אפשר לתפוס רק עם חושים, מהבילים את מה שהחושים תופסים, ומבינים שרק אז אפשר להתחיל להתפעל ממה שקורה בחוץ. להתפעל תרתי משמע.
למה אתה
מכין
לו
השמוע
הזה?
מה?
כמו שאתה להתחיל
קודם כל... גם הרח שחומה לדעתי זה לא מצב תיקוני, עד כמה שאני מבין לפחות. זאת נטייה למצב זאת, זאת נטייה שעומדת בשורש שדברים שהרבה פעמים מגיעים לדיכאון, אבל אצלו זה באמת מוביל לשמחה, ואנחנו צריכים להיות לו איזושהי מרח חוריות טבעית אמיתית, אתה צריך לסמור את היש. אז כל הדברים הגעת למסקנה שיש מאחורי זה משהו רוחני שאתה מתפעל ממנו, אז אתה באמת במרח שחורה במובן הרגיל, אתה איזה מין עולם מכוער זה, כן? אבל כשאתה פתאום מבין שבעצם זה לא העולם הנכון, אז אתה הופך מאוד לאופטימי, דווקא בזכות המרח השחורה שלך. אחרי שאתה מבטל פייס, אתה הופך לאופטימי. זאת הצורה להתפעל מהעולם שבחוץ. זה הנקודה של ייסורים של אהבה. מה זה ייסורים של אהבה? התפיסה העמוקה יותר, נדבר פה על ייסורים של אהבה, נכון?
כן.
על ידי ייסורים של אהבה מהפכת את המרירות הפסימית לחדווה העליונה. מה זאת אומרת ייסורים של אהבה? מי שאוהב את השם, אז בעצם מה שכרוך בזה זה ביטול היש. כן, הוא מתייחס אליו. אל השורש הרוחני של העולם, ולא אל העולם כמו שהוא נראה. דבוק אל החלק הרוחני. אז גם הייסורים מבחינתו, זה שכואב לי הגוף, אז מה זה אומר? זה עוזר לי להביל את הגוף עוד יותר, מה אכפת לי, אני לא מעניין אותי. הצורה להתעודד מייסורים, הרבה פעמים מתוך ייסורים מגיעים גם להתעלות רוחנית. ואם אפשר לשקוע לגמרי במין דיכאון מנוון, והרבה פעמים מתוך ייסורים מגיעים להתעלות רוחנית. וההתעלות הרוחנית הזאת היא תענוג גדול. התעלות זה דבר כשאתה, מה זאת נקראת התעלות רוחנית שבאה מתוך ייסורים? התעלות רוחנית שבאה מתוך ייסורים פירושו של להבין שייסורים זה החלק של הגוף, אז הגוף כואב, זאת אומרת, מי זה מעניין בכלל? אני איכשהו מצליח להתנתק מהרגשה שהכאב זה חזות הכל, אני לא יכול לתפקד לאכול עכשיו על שום דבר, כי כואב לי עכשיו. לא כואב לי, כואב לגוף שלי, אני בכלל מבין את זה שעומד מאחורי זה.
מה הערכים?
מה
הערכים? אני אמות, ואז אני מתחבר אינסוף.
לא, אבל אני צריך להגיע להכרה ולהגידה הזאת כשאני חי בתוך חוף, זה כל המטרה שהכניסו אותי לתוך חוף. אם אני מצליח להגיע להכרה הזאת כשאני שוכן בתוך חוף, זה הרבה יותר משמח מאשר מלאך ולהבין את זה באופן טבעי.
אז אתה חוזר על
החיים לכי התרת הספקות. מתוך המראה השחורה, אתה מגיע פתאום להבנה שבעצם אתה מלאך ולא אדם. אם אתה סתם מלאך, זה כמו הקוסקר, כן, על ה... אם הקדוש ברוך הוא חיפש את ההר הכי נמוך, הר סיני, אם נתנה עליו התורה, כי הוא היה הכי נמוך. למה הוא לא נתן בבקעה? זאת אומרת, שזה עוד יותר נמוך. אז הוא אומר, כי בקעה זה לא חוכמה שהיא ענבה, זאת הר שהוא ענב. אמן, זאת אומרת, בקעה היא לא ענבה, היא באמת נמוכה. היא באמת לא הר, זאת אומרת, זאת הר שהוא ענב. גם פה, אותו דבר. אם אתה סתם מלאך, נותנה חוכמה לזה שאתה מבין שאתה מלאך. החוכמה להבין שאתה מלאך כשנראה לך איכשהו שהיש. הדבר האמיתי הוא לא זה, זאת אומרת שאני זה הגוף. מתוך זה להבין שאני מלאך או שאני ישות רוחנית, דבר אחר לגמרי.
מתוך זה לחזור לחיים. מתוך זה כן לחזור לחיים.
כן, בבקשה, לחיות בתוך החיים. הרובד המשמעותי זה הרובד הרוחני שפועל בתוך החיים האלה. שפועל בתוך החיים האלה. לא לעלות...
זה פילוסוף, לא מעניין אותו כלום.
כן, נכון, זה מה שאמרתי. אפשר להגיע גם לאה. זאת אומרת, גם בתוך השמחה, יכול להיות שמחה בשתי צורות, זאת אומרת, אוקיי, אז אני מתנתק וכל איזה כל הכל יצחקו השוטים למטה. או שלא, שלהבין שכל השוטים האלה מסתירים מאחורם כוחות אופטימיים, כוחות חיוביים. זה תיאוריה לוקיסטית לפני כמה זמן, שמעתם על זה?
כן, הרב מכון לב.
בכל אופן, שם הייתה איזושהי תיאוריה שיש לה זמן נכונה, אנחנו לא רוצים להתכנס לעבודות להפריע לנו. זאת אומרת, התיאוריה עצמה היא נכונה, אני חושב, שברגע שאתה מעביד את הגוף, כשהגוף לא מתפקד, אדם הראשון היה רואה מסוף העולם ועד סופו. כי הוא לא היה לו גוף במובן שלנו יש גוף, הקבלה דבר כתוב שלא היה לו גוף בשלב הראשון. לא היה לו בכלל גוף, הוא היה הגיע עד נפש, לא היה לו גוף, למה שם היה נפש? אז הוא הראה מסוף העולם ועד סופו, כי הגוף הוא מפריע. עכשיו לנו יש גוף, צריך לדאוג לזה שהוא לא יפריע. זה הכל. אם הגוף הוא לקוי, הוא חולה, אז בהחלט ייתכן שזה פותח לפניך אפשרויות, אם בפני אדם עם גוף בריא, אין לו. אה?
אבל
אני לא אומר שעכשיו לכרות לעצמנו את הרגליים.
זהו, המטרה היא כן לתקף את הגוף,
לא לא, ברור. לא, גם המטרה לא תמיד להגיע להשגות גבוהות, יכול להיות שיש דרכים. הגאון לא רצה שיגלו לו מהשמיים את כל הקבלה, הוא רוצה ללמוד לבד, למה? אם המטרה שלו להגיע רק להבנות, אז הוא היה יכול לעשות את זה בקלות. גם אני אומר, אין, המטרה היא לא להיות אוטיסטים ולתפוס את הקדוש ברוך הוא, כמו שהמטרה היא לא להיות מלאכים. כן, גם מלאך, לכאורה, הייתי צריך להיות מלאך, וגמרנו, מה? זאת לא המטרה. המטרה היא בתוך הגוף לתפוס את זה, רק אני מגיע את זה כאינדיקציה לזה שבאמת הגוף במובן הזה הוא דבר מפריע.
איך
להרים
גוף
אמן דרך איתי? אני חולן על זה שהגוף זה לא באמת היש האמיתי.
אני
חושב
ממלכת כהנים וקדוש.
כן, טוב, זה פרשייה
אחרת.
לא,
אבל
לא,
לא,
לא, לא, לא, לא, לא בטוח את הספירה הזאת
פרשייה אחרת,
זאת בדפות. רגע, אתה עושה את
זה, כן.
זאת כולל.
טוב. אפילו מהאחרונים לומדים משהו. טוב. פסימיות ופסימיות. גם פילוסוף הפסימיות החדש ירד לסוף דעת הערך של השמע. דבר שופנהאואר. שופנהאואר הוא דוגמה קלאסית לאחד שמצד אחד באמת הביל את היש, זאת אומרת הוא הסיק את המסקנות מכאן כמו שכל אחד היה צריך להסיק, ובעצם הפך בהרבה מובנים לאידאליסט. העולם בחוץ סופר, הוא טען שהוא פרשן של קאנט, אבל הוא בעצם התקדם צעד אחד הלאה, והיה יש פה המון סתירות, כן, אוסף הסתירות שנקרא הפילוסופיה של שופנהאואר זה בכלל פרשייה של עצמה, אבל מרכיבים חשובים בפילוסופיה הזאת הם מרכיבים אידיאליסטיים. לא יודע, יש שם התבטאויות לכאן ולשם, ואני לא יודע, מסוג היקס שאי אפשר לקרוא אותם, אני לא יודע, אני יכול לקרוא כאן, אני יכול
לקרוא. זה גם נוצרי אחד כזה, פילוסוף נוצרי אחד גם.
זה ארציס לקרוא?
לא, לא.
בכל אופן, אבל מצד שני הוא גם היה, לא מצד שני, מאותו צד, הוא גם היה פסימי. פסימי בהתעסות החיים, הוא היה מיואש כזה, מי סתם, מה הוא היה? הוא היה פסימי. זה בתור, הוא לא חושב שהפילוסוף של המקור. משה שפינוזה היה יהודי. אצלו באמת רואים דוגמה מאוד בולטת לקשר בין פסימיות לביטול היש. זאת אומרת, שופנהאואר היה מבטל יש גדול מצד אחד, מצד שני הוא גם היה פסימי. והוא דיבר על סוף, טוב, הוא דיבר שם על השמע, אני לא אכנס גם לעניין הזה, אני לא מבין גדול בשופנהאואר, אבל קצת, הוא מדבר על איזושהי דרך איך לקלוט בכל זאת דברים, למרות שזה לקלוט דברים מהעולם שלא קיים. אחת מהסתירות שהם לא... רגע, יש אצלו הרבה בלגן, בקיצור. מה שפעל אולי על יסוד שיטתו כשהוא שומע את האי ידוע, הוא שומע את האי ידוע, כן? אשר לא ניתן בציור לראות כשהוא במצב נפש של ביטול היש הנראה, אשר לא ניתן בציור לראות כשהוא במצב הנפש של ביטול היש הנראה, אז הוא שומע את האי ידוע, כן? אז עוברים לה... הוא שומע את האי ידוע כשהוא במצב נפש של ביטול היש הנראה. זה המנת המשפט, כן? אלא שתורתו לקויה במוסרה הפסיבי, שבמהותה היא שינוי צורה של תורת הפסיון, הסבל. פסיון, אני מבין שהוא מתכוון לפסיביות, אני לא בטוח, אבל... פעמים הקודמות, אני כבר לא זוכר. אם אני צריך להכין מישהו בסוף השיעור שאל, אם אני צריך לעשות מעצמי כלי ולהישאר פסיבי, כלי קולט, או שכל הזמן אנחנו פה מדברים על שם האקטיבי, אז תחליט, השם הזה הוא אקטיבי או פסיבי. לפעמים מדברים שהאדם צריך לעשות מעצמו כלי, כדי לקלוט את התורה. נכון, אבל כלי זה לא דבר פסיבי בתפיסה הזו. זאת אומרת, יש כלי, זה כלי במובן הזה שאני קולט, לא ממציא. במובן הזה אני כלי. כי התפיסות האחרות אומרות שאם אני אהיה חכם, אז אני אעלה על רעיונות יותר חכמים. כאן, אם אני אהיה מכיר, לא חכם. אם אני אהיה מכיר טוב, אז אני אתפוס דברים אחרים. במובן הזה אני כלי, אני קולט מבחוץ, אני מתפעל. זה מה שהוא אמר פה. אבל הקליטה הזאת היא קליטה אקטיבית, לא קליטה פסיבית. אני צריך להתכוון לקראת הדבר שאותו אני קולט. זה לא סתם שאני נשפח יושב ותקול הרעשה ומה שנשפח עליי, אני מקבל. הקליטה היא נובעת מאיזושהי... אתה מקודד תמודות שלי כדי לקלוט. כן, אבל זה עוד פעם, אבל זה חלק מה... זה לא רק סתם להיות בבנידות טובות יותר, אני מתכוון, זה לא כמובן הרטילאי, להיות יותר ויותר מבוטל יש, יותר ויותר איננו. אלא יש גם בתמודת הקליטה עצמה, אתה צריך להתכוון לקראת הדבר הנקלט. דיברנו על זה בדיוק אתמול. אמרנו שבעצם כדי לתפוס את הסיבתיות, אתה צריך להיות בעל יכולת סיבתית. זאת אומרת, אתה צריך להיות אצלך בראש משהו שאחראי על קליטת הסיבתיות, ואתה צריך להפנות אותו לכיוון האירוע שאותו אתה קולט. בשביל לתפוס שם את הדבר הזה.
ואיך אתה יכול להגיד את זה? איך אתה יכול להגיד את זה?
זה דבר,
מה זאת
אומרת? בדיוק זה דבר, הסיבתיות זה רק משל, הסיבתיות זה רק משל.
כן, אבל מה אתה עושה בתוכך?
הכוח הנבואי זה כוח אקטיבי. תמיד מדברים על הנביא כמשהו פסיבי. הוא מתוך הנבואה הזאת כל הזמן מסביר לי שהשם העברי אקטיבי, השם הזה הכוח הנבואי, כן, ההיגיון העברי, השני, כל הנבואה, ההיגיון העברי.
מה אני אמור להפעיל?
אתה אמור להתכוון לקראת הדבר שאותו אתה קולט. אתה לא צריך לשבת ככה ולחכות שהוא, זה לא קנקן ששופכים לתוכו משהו. כאן כמה זה... אתה צריך להפעיל את העיניים לשם. זה נכון שבסופו של דבר האינפורמציה באה מבחוץ, זה מין... זה נכון. אבל היא לא באה מבחוץ כשאני יושב ככה, היא באה מבחוץ כשאני יושב דרוך. זאת אומרת, אני לא...
אני
רוצה להפעיל
את השכל במובן של
לחשוב. לא, להפעיל את השכל במובן של להשאיר, לא במובן של לחשוב.
בני הנביאים.
ההכרה עצמה היא לא הכרה פסיבית, היא הכרה אקטיבית. אתה צריך לברור את הדבר שאותו אתה מכיר. לא, הוא כן יודע מה זה, למה הוא לא אומר? אני לא אומר על מיסטיקה, אתה אומר,
לא.
לא, אני לא מרגיש את זה. לא, אני לא מרגיש את זה, אני לא מדבר על מיסטיקה, אני מדבר על דבר להפך. אני מנסה לעשות דמיסטיפיקציה של דברים,
הוא לא מתנבא, תתנבא אף פעם, אבל הוא
לא נביא זה משהו אחר, אבל מה שהוא אומר?
הטענה היא
שבכל שעה
יש
תורה,
יש תורה. אני מחכה את הבן אומר, מה הכי כבר, זה נבואה. אז הוא לא יתנבא פעם, אז הוא לא ידע, תשאל אותי אז איך להתנבא.
אבל פה בדיוק זה... אבל השורש שהנביא אומר לנו שכוח נבואי יש בכל אחד מאיתנו. ולכן אנחנו גם משתמשים בו, לא רק שיש בכל אחד מאיתנו, כשאנחנו לומדים אנחנו משתמשים בו. לא רק תורה, בתורה זה הרבה יותר דומיננטי לדעתי, אבל כל דבר שאנחנו לומדים לדעתי אנחנו לומדים כאן. אתה מכיר באותו שכל שאם אתה חושב שאתה מכיר ולא חושב, החשיבה של כולם נתפסת כמשהו אקטיבי, נכון? אנחנו בסך הכל לדבר הזה טוענים שהוא לא חשיבה אלא הכרה. למה? כי אני, כשאני חושב על המושג סיבתיות או על המושג אלוקים, אז אני יוצא פה פעולה אקטיבית, אני יוצא משהו בהכרה הזאת, אני לא יושב אותך כשיצטרכו לי. אני לא יודע איך לתאר את זה יותר טוב מזה, אבל אני חושב שזה שעה די פה. אתה צריך להתאמץ. אתה מתאמץ כשאתה עושה את זה, אתה לא יושב ומחכה שמישהו אחר יעשה לך את זה. גם בשלב עצמו, לא שאתה מתאמץ לעבוד על מידותיך מראש ואז אתה מתאמץ ככה, עכשיו כבר מידותיים מושלמות, הקדוש ברוך הוא יכול להתחיל לשמור. זה גם עבודה, ההכרה עצמה היא גם פעולה שהיא גם מצידי. אני חושב על סברה, למה
יש
לך?
חוויה יומיומית שלך.
לא, כשאתה קולט על סברה אתה לא עושה כלום, אתה לא קולט.
אבל אתה חושב על הסברה, זה עושה נקודה. אתה חושב על הסברה הזאת,
אתה תופס אותה.
מה זה לפני? אתה מתכוון כל הזמן, אז תפסת אותה.
אבל זה התפיסה, אתה לא חושב.
אבל מה
זה קורה? זה ההכנה, זה קורה
גם ההכנה. כדי להפוך כמאלה שחושבים שמגיעים לסברות לבד. אבל זה באיזשהו מקום, אתה באמת מגיע אל הסברה, ואם מגיע, אתם מתגשים עובדים באמצע. אתה מבין? זה בסוף מגיע אליך, נכון? וזה מגיע ממחוץ, והוא הדגיש בהתחלה. אבל זה קרוב איזושהי פעולה אקטיבית מסיסך. אתה לא יושב שם, אם תשב שם, אז אתה מגיע לך שום סברה אמיתית בתורה. שום דבר, אבל לא יגיע, אם תהיה מידות מושלמות, זה לא משנה. לא תחשוב על הסוגיה, לא יגיע הסברה, כן? זה כמו המרצה של אלקטרוניקה. אמר לנו שקראנו את הבדיחה על היהודי ש... אני חושב על איזה עדה של קמצנים הוא דיבר, סקוטים או פרסים או כל מה שמדברים עליהם, אין לי מושג. אחד מהכל אופן, אחד שמתובד בדרך כלל ככזה, ישב ותפלל למה הקדוש ברוך הוא אף פעם לא שולח לו סטייה לפייס. זאת אומרת, הוא אומר לו, תשאר, אתה חושב כרטיס. סטייה לפייס. כל מה שסטייה לפייס זה אינון כרטיס. ישב וזה, הוא לא יודע, למה הקדוש ברוך הוא לא אומר שם סטייה לפייס. הוא אומר, גם לנו, זה מתכונן למתכן, זה מתכן קל, אבל אנחנו צריכים להתכונן. אז זה מתכונן זה לא יעזור. אז אתה יודע, זאת אומרת, כשאתה לתפוס סברה, אתה צריך להתאמץ כדי לנסות לעשות את זה. נכון שלבד לא תעשה את זה. זאת אומרת, לא תגיע לחוק הגרביטציה, אם חוק הגרביטציה לא באמת קיים בעולם, כי אתה תופס אותו, לא חושב עליו. זה כאן הנקודה. אבל אתה לא תגיע אליו, אתה תתאמץ להגיע אליו.
אתה לא תגיע אליו בלי לראות את התופעות.
מה? זאת הגדירה שלי לנסות לחשוב על הסוגיה, ברור.
בסדר, אבל זה אומר שזה לא בהכרח... החלק השני של הספר
לא, אתה רואה את התופעות יפה מאוד, אבל אתה עכשיו חושב על משמעותה.
זה ניתוח...
לא, זה בדיוק הנקודה, לא. זה לא ניתוח, כי זה אחרת השכל זה פעולה חשיבה, זה בדיוק הנקודה שממנה באנו להפוך קודם. אתה מסתכל על הגרביטציה, דרך התופעות, אבל כשאתה מסתכל על תופעה של גרביטציה, לא רק העיניים רואות את זה, אלא גם החוט השישי הזה גם עובד עכשיו. ודרך התופעה הזאת של הגרביטציה, הוא רואה את חוק הגרביטציה, או את כוח הגרביטציה. זה בדיוק הנקודה, אתה צריך להתכוון לראות את זה. אלפי אנשים לפני ניוטון נפלו להם תפוחים על הראש, אף אחד מהם לא שאל את השאלה הזאת, למה? כי הם באמת לא היו במצב מכוון לקליטת העניין הזה. אחרי שניוטון הדליק אצלנו את הפיוס, כולנו פתאום חושבים לגבי דבר פשוט. אז ניוטון אף אחד לא חשב על זה. למה לא חשב על זה? לא חשב על זה כי הוא לא התכוון לקרוא את זה, זאת אומרת, הוא לא חשב על הסוגיה. אתה מבין? אתה צריך לחשוב על הסוגיה כדי שהסברה תגיע אליך בסוף.
אותו מאמץ שנדרש צריך להיות מאמץ קוגניטיבי. זאת אומרת, למשל אומרים, כאילו נסביר לא רק קוגניטיבי. אתה רואה שהצבוי לעסוק בתורה, אתה הולך לצפות אותו, מישהו יש לו יכולת שכנית גבוהה, אז כמובן שהוא חייב אותו חייב לעסוק בתורה הזכית. מישהו זה סקר.
אבל
כן? אוקיי. תמיד הפעילות הזאת של האדם כדי לקלוט, כמי נתבלם בתור, תבטל את עצמך כמה שיותר, בגלל שככל שאתה יותר יש, אז אין מקום להיכנס.
זה בדיוק, בגלל זה הוא בא להפוך איפה. זה בדיוק הקטע, הקטע הזה בא להפוך עם הפיסה הזאת. דווקא בגלל שהיא קרובה למה שהוא אומר.
זה כל מה שאומרים בחסידות תמיד, לא?
מה שהוא טוען זה שזה לא כל מה שאומרים בחסידות, רק חלק ממה שאומרים בחסידות. אתה צריך לבטל את עצמך לגמרי, ואז אתה יכול לקנות הכל כדי שיהיה מקום לדברים להיכנס, לבטל את היש, זה מטאפורות. לבטל את היש כדי שיהיה מקום לתורה להיכנס, כי התורה לא תכנת במקום שאני ישני. אז זה נכון, זה תנאי הכרחי אבל לא מספיק. צריך לבטל את היש, ואז תוכל להתכוון כדי לתפוס. אבל סתם לבטל את היש ולחכות שזה יגיע, זה לא יגיע. זאת בדיוק הטענה שלו. מזה הוא בא להפוך לי. רק חצי
ימים. אם אני נמצא, אז אני לא מבוטל.
אני נמצא, איך שאני נמצא? אני נמצא, אבל שאלה מי זה אני? האם האני זה החלק האלוקי שלי, הנשמה, או האני זה המולקולות שלי? זה נקרא לך, זה מה שהוא אומר, לבטל את היש אני אראה, לא לבטל את היש. בכלל, הוא מדגיש את זה פה, כן? בוא, הפסקה הזאת, זה ביטול גמור של היש, הנראה.
זה לא רק את הגוף שלי הוא שום דבר.
לא, אבל אני חושבת את זה לעצמי, כלומר לראות הביטול זה להפסיק לראות את עצמך כעומד בפני עצמך.
כן, בסדר, מה זה משנה, אבל זה עדיין אתה. אני חושב משמע אני קיים, כנגד הקולית או אי אפשר להתמודד. אתה מבין, אתה יכול לבטל את עצמך כמה שאתה רוצה, מי זה אותו אחד שמבטל את עצמו? זה אתה, נכון? בסדר, תמיד אתה נשאר מאחורה. אם זה אתה מבוטל או אתה לא מבוטל, זאת שאלה אחרת. אתה יכול לתפוס את עצמך כחלק מהקדוש ברוך הוא, או לתפוס את עצמך כמשהו עצמאי, שנגד זה יוצאים. אבל תמיד, מה זאת אומרת, אתה זה אתה, זה לא יעזור שמונה, מזה אי אפשר לברוח. זאת ההכרה הראשונה שממנה אי אפשר לברוח. לפני הכרת האלוקות, אני חושב. זה ההכרה הכי בסיסית, זה שאני פה.
מה זה ההכרה שלי של...
מה?
מה היא ההכרה שלי של
שגנר? מה?
ואיפה
הכרה שמית של השם האפקטיבי? זה פרסטר בנהל, גם כן... אה, כן, יש לו גם אמירות כאלה, אני לא עושה באופן שיטתי בסוף הנהל, עושה באופן שיטתי בסוף הנהל, אבל אני לא מכיר מספיק, אני קצת מכיר, יש כל מיני דברים שמיים כאלה שמכירים ביטויים כמו כן, שהוא שומע את האי ידוע. יש שם גם כן מצד אחד, דבר אחד ברור, הייתה שם פסימיות, וביטול היש, זאת אומרת, היה שם, וזה היה קשור. זאת אומרת, הוא הפסימי בגלל שמסביבו הכל היה נראה לו... סתם, בשום דבר לא באמת ככה, מה... זה מוביל ייאוש. אבל זה מוביל ייאוש רק אם אתה לא מבין שמאחורי זה יש משהו שדווקא מתעורר כשאתה מבטל את, את היש הנראה. טוב, מתוך תורת התנועה והלוגוס הנשמע, באה הפסימיות של הפילוסוף הבוכה העתיק, הפגה בססון שיכרון היין. שמגיע בתנועה אל אחדות המוות והחיים. בני על מוות הם בני מוות, בני מוות הם בני על מוות, זה חרוזים של הרטליסות. הם חיים את המוות שלהם, ובחיים שלהם הם מתים. אמור באחד ממשליו, שהייתה להם השפעה על האלכסנדרונים, שהיו אומרים שחוכמתו של הרטליס מוצאה מהחוכמה העברית. זה חרוזים מפורסמים של הרטליסות, הוא ידוע בזה שאצלו הישו עין, והמוות הוא חיים, וזה אני כזה... אחדות הניגודים במובן היותר מעלה. אולי, אני לא יודע אם יש דבר כזה. וכן התנועה היא מוצא הלוגוס הפועל של הרקליט שמשלב דומים למשלי קהלת בעניינם כי בתבניתם. זה הערה שקשורה לפרקים הקודמים. אבל כאן מתחיל דיון מעניין של עצמו על הנושא של תנועה. הקשר בין תנועה לרוחניות. קודם כל במובן המושגי. רוח, מה זה רוח? רוח נושבת, אני מתכוון. כחלום יעוף. רוח נושבת וכחלום יעוף. זה לא לחינם אותו דבר. רוח נושבת ורוחניות. למה מתכוונים אותו דבר? מה זה רוח? רוח זה רק תזוזה, זה לא עצם. נכון? רוח זה התזוזה של האוויר, העצם עצמו זה האוויר. הרוח זה רק התזוזה של האוויר. זאת אומרת, הרוח היא תופעה, היא לא עצם. אבל איכשהו התופעה פה קיבלה שם עצם. זה לפרוס את התופעה כמשהו, כשם עצם. זה רוח. כן, בדיוק. מה מתקדם בגלים? היום קוראים לזה אנרגיה, יש לזה כל מיני שמות יפים, זה שמות, זה שום דבר לא מתקדם. זה מה שההתקדמות עצמה.
זה אולי באור,
זה רוח
ולא. רוח, יש משהו
שזז. כן, לא קוראים רוח.
זה קוראים
אוויר.
זה קוראים אוויר. לרוח קוראים רק לתופעה שבה האוויר זז. הרוח זאת התנועה של האוויר, לא האוויר עצמו. אז רוח...
בוא נגיד שגשם זה לא המים, זה תנועה של מים. אין לזה סוף.
זה לא דוגמה
הכי טובה.
יש משהו בזה זה נכון, אבל הדוגמה הכי קלאסית זה רוח. כי גשם, אבל אני מתחיל למעלה, נקראים גשם. נכון, זה גם קשור למים עצמם. רוח זה בעלים לא קשור לאוויר, זאת אומרת, רוח זה רק התופעה. לכן זה בדיוק הביטוי. תנועה ורוחניות זה שני דברים בהרבה מאוד הקשרים. להימצא בתנועה זה בעצם להימצא בין מצבים סטטיים. להימצא בתנועה זה, כן, אתם מכירים את הפרדוקס של זנו, של החץ למרופו. לכם אני לא זוכר אם דיברתי על זה.
אני לא
מוצא אותו. זנון אומר ששנה שעברה דיברנו על זה. דיברנו על זה די הרבה, בשיעור אחרי הצהריים, בהתחלה פתחתי בעצם את זה. הפרדוקס החלק במעובו זה בעצם גנון אומר כך, גנון היה יווני, לכן הוא לא יכול לצרות דבר כזה, זה דוגמה קלאסית. חטא אף, וכל הרגע נתון שאתה מסתכל עליו, אז הוא נמצא במקום אחר, נכון? הוא נמצא, תצלם תמונה, תראו אותו נמצא פה, אחרי רגע תצלם תמונה, תראו אותו נמצא פה, מתי הוא זז. כל רגע הוא נמצא במקום אחר, הוא עומד במקום אחר, אז מתי הוא זז בין המקומות?
אם לא תזז, אני
נמצא.
תצלם תמונה, הוא לא זז.
תראה לך שהוא לזז, כי הוא זז קצת.
לא, 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 דבר תמונה בנקודה זמן.
התמונה היא תחזיק אותה הרבה זמן, היא תמיד במקום אחר.
אבל לך התמונה בנקודה זמן, לא במרווח זמן קטן, בנקודה זמן.
מה זה נקודה זמן?
נקודה זמן.
זה תמונה.
נקודה זמן. השילוב של שניהם, שאלה על צד התנועה. צד התנועה הוא בדיוק השילוב בין הזמן למקום.
זה לא חייב שאין תנועה.
כן, זה לא יודע מה זה נקרא להוכיח שאין תנועה.
כן.
שערורייה לוגית, המשפט אותה. וכאן זה מה שאומרים תמיד של הצד. אתה כנראה להוכיח שאי אפשר לדבר. זה אני חושב ההוכחה היחידה שיוצאת מהפרדות שניים. בכל אופן, אבל מה בעצם יש פה? אתה באמת, מושג התנועה נתפס כמשהו שקיים בין הרגעים הסטטיים, הרגעים הסטטיים זה משהו שקיים, הוא עצם, כן, עצם זה דבר סטטי, מתמיד, עומד, זה מה שמייחד עצם, נכון? הוא קיים. התנועה זה כאילו אותו רגע חמקמק שבין הרגעים הסטטיים האלה, כן? אבל אין דבר כזה בין הרגעים, הרי הפירוט ספור, זאת אומרת, בכל מקום יש נקודת זמן והחץ עומד במקום אחר, אז כאילו בעצם התנועה זה מושג שלא קיים, אין לו מקום במציאות המוחשת. כל הדברים הסטטיים האלה, רק הם קיימים, ואני לא מצליח לראות איפה נמצאות התופעות. אז התופעות לא נמצאות, אבל המעבר, התנועה בין תנועה זה מעבר בין מצבים. המצבים הסטטיים זה כאילו הדבר הקיים באופן קלאסי, זה התמים, זה דברים שקל מאוד להתייחס אליהם כקיימים, זה ברור, זה נמצא, כן? התנועה כאילו לא קיימת, היא נמצאת בין האחרים, אבל אין בין, הנקודות הן תמודות אחת בשנייה, אין בין. אז מה הולך פה? אז התנועה קיימת או לא קיימת? זה כאילו בעצם, עוד פעם לפרוס שהתנועה זה משהו שיש לנו מוציא, אני חושב שהוא באמת לא באמת קיים. אבל למה יש לנו הרגשה כזאת? כי למה אנחנו קוראים קיים? אנחנו קוראים קיים רק לדברים הסטטיים. אז מילא אין לנו שום מרווח בין הדברים הסטטיים שבו אנחנו נאחד את התנועה כקיימת. איפה הטעות של זנון? זה מאוד ברור, כן? הטעות של זנון היא בגלל שהוא לא תפס שהתנועה מתרחשת באותו רגע שהגוף גם עומד, זה לא קשור. זאת אומרת, הגוף לא עומד במקום שהוא נראה בתמונה, הוא נמצא במקום שהוא נמצא בתמונה. יש הבדל בין להימצא לבין לעמוד. כן, כן, נכון. המשכנו בסוף לגבי הבעיית השלמות וההשתלבות של העמוד. זה אותו דבר, אני חושב. אבל אני אגיד את זה עכשיו פה. בכל אופן, הנקודה היא שכשאתה מצלם את התמונה הזאת, לגוף יש מהירות. אתה לא רואה אותה למעשה נקודת זמן, אתה לא תראה אותו זז. וגוף, כשאתה רואה אותו בנקודת זמן, אתה לא תבחין שהוא זז, אבל הוא זז. באותה נקודת זמן הוא גם זז, יש לו מהירות 18 קילומטר לשעה. בסדר? חוץ מזה, בכל רגע נתון, הוא גם נמצא במקום אחר, הוא לא עומד במקום אחר. הוא נמצא במקום אחר. גוף מה יכול להימצא? הוא לא יכול לעמוד, זה נכון, זה צד לצד, אבל הוא יכול להימצא. גוף מה הוא גם נמצא באיזשהו מקום. בסדר? קוראים לי הוודאות, זה אומר שאני לא יכול לתפוס מקום במהירות של חלקיק בו זמנית. למה? גם הפיזיקאים הם יוונים. הפיזיקאים תופסים שמקום של גוף, זה לא שהגוף נמצא שם, אלא זה שהגוף עומד שם. אז לא יכול להיות, אם הוא זז, זה בדיוק הפרדוקס של זנון, כן? איך יכול להיות שהוא גם זז וגם עומד ביחד? אז אם אתה יודע את המהירות שלו, אתה לא יודע את המקום שלו, זה ההפך. אני תמיד מרגיש שאיכשהו צריך לתרגם את זה לתרגום מתמטי ולהוסיף רק קוונטים בלי עיקרון כשתופסים במדע, כשתופסים את המהירות. איך מגדירים מהירות? וכהפרס בין שתי נקודות, הוא לא הולך קטע, נכון? כך מגדירים מהירות, המקום פחות מקום, חלקי זמן פחות זמן.
ככה מודדים מהירות, לא ככה נוצרת מהירות.
זהו, זאת אומרת, ככה מגדירים במדע מהירות. אתם מבינים, זאת רק הגדרה שימושית, זאת לא הגדרה אמיתית. זאת נגזרת, במהירות שנשתמש, עושים נגזרת, נכון? עכשיו, כשגומרים את פונקת הנגזרת, אז יש ערך לנגזרת גם בנקודה. לפונקת הנגזרת יש ערך גם בנקודה, לא רק על קטע. אני משתמש בקטע כדי לחשב את זה, כי אני לא יודע לחשב את זה בנקודה. בדיוק בגלל שהפסיטה שלי היא סטטית, לא דינמית. אבל בסופו של דבר אני מגיע לפונקציה, פונקת נגזרת שיש לה ערך בנקודה, הגוף יש לו מהירות גם בנקודה מתמטית של זמן. יש לו מהירות שם. אתה לא תראה שינויי מקום כתוצאה מהמהירות. כדי שמהירות תצא אל הפועל ותבוא לידי ביטוי בכך שהגוף ישנה את מקומו, כמובן צריך לחלוף את הזמן. בלי שיש זמן שחולף בנקודת זמן, גם אם לגוף יש מהירות, אתה לא תראה אותו זז בנקודת זמן. גוף במהירות כלשהי, אם בנקודת זמן אחת לא מחסן אל חק, נכון? אז בשביל לראות, איך אני מבחין שיש לו מהירות? דרך זה שהוא משנה מקום. אבל שינוי המקום זה לא המהירות. מהירות זה ערך שהוא קיים גם בנקודה. אחת המסקמינות של המהירות זה שהגוף משנה מקום. בסדר? אז אני מבחין במהירות באופן עקיף, דרך זה שהגוף משנה מקום. ובשביל זה באמת צריך קטע. אבל המהירות עצמה קיימת בנקודה. זה בדיוק, למה, עכשיו למה זה עובד כך? כי גם המהירות זה דבר קיים, זאת לא פיקציה. ההתייחסות האמת של מהירות זו פיקציה. זאת הטבעית, אז אין לנו גם המדעית. מהירות זה פיקציה, זאת אומרת, המקום זה דבר קיים, ואפשר להגדיר מושג כזה מהירות שהוא הנגזרת בעצם של המקום, אין לו איזושהי ישות לעצמו. זאת אומרת, הנגזרת של פונקציית המקום, ויש לו המון שימושים, זה מאוד משעשע להתעסק איתו, אבל הוא לא באמת קיים. זו פיקציה, כי אין דבר כזה מהירות בנקודת זמן. התפיסה של ביטול היש, התפיסה שאומרת שבעצם לא נכון, היש הנראה, העצם, החומר, זה לא היש האמיתי. היש האמיתי זאת התנועה, התנועה מייצגת יש אמיתי. וגם הרוח, אה? המקום לא קיים במובן, הוא בעל קיום נמוך יותר, באותו מובן שהחומר לא קיים. החומר הוא בעצם אין, כן? איפה שאין רוח, יש חומר, כן? העיון של הרוח זה החומר, זה לא שהחומר זה יש, וכל מקום שאין את היש, אז יש רוח, זה לא הפוך. הרוח זה היש, וכל מקום שאין רוח, זה מה שאנחנו קוראים חומר. אז לכן החומר הוא בעצם אין, לא יש. התפיסה הגבוהה יותר. אז באותו מובן, גם המקום באמת לא קיים אלא רק המהירות. כמה שהנגזרת גבוהה יותר, היא יותר רוחנית. זאת אומרת, אתה... ככל שאתה מכיר יותר בקיומה של התנועה, אתה פחות מכיר יותר בקיומה של המקום. זה אפילו ניסוח שעוד יותר קרוב בעיקרון אי-הוודאות. עיקרון אי-הוודאות לא אומר רק שאתה לא יכול להכיר את המקום ואת המהירות בו זמנית. הוא גם קובע אי-הוודאות ביניהם. הוא גם קובע הלאה. הוא גם אומר, כמה שאתה יותר יודע על המקום, אתה פחות יודע על המהירות. זה ההפך. זה לא רק קביעה נקודתית, אלא כמה שאתה יותר יודע על המקום, אתה פחות יודע על המהירות וההפך. יש אפילו איזשהו יחד
הבעיה היא רק בנקודה.
לא, לא, זה בדיוק בנקודה. עקרון אי-הוודאות, מה שאני מציע עכשיו זאת התפתחת המסוימת עקרון אי-הוודאות, הוא לא יוצא משם. אז לא צריך... מה שאני מציע זה הסבר באמת רק לרובד הנקודתי. עכשיו כשאני מסביר מה עומד מאחורי זה, בעצם אני אומר שמה שעומד מאחורי זה זה ההבלת היש, כן? ביטול היש. ואז בית פוסט כבר כן עניין כמותי. פוסט כבר עניין כמותי. כמה שאתה יותר מבין שהמקום לא קיים, אתה יותר מבין שהמיעוט כן קיימת. וההפך, פה כבר יש מקום לדרגות. זה כבר לא דבר גודל נקודתי. כבר פה כבר יש דרגות. טוב, אבל זה באמת עקרון יום הדרות לא מנוצר את איתו עכשיו. מה?
יש
תנועה שמימד אחד, עכשיו יש מדבר. יש תנועה שמימד אחד, יכול לנו רק בזמן. זה עולם תלת מימדי, תלת מימד יכול לנו רק בזמן. עולם ארבע מימדי, יכול לנו רק בזמן.
לא, עולם
שלנו. עכשיו, אני אקבל לנו כל מימד, יש תנועה, יש לי בא לי להסתם, כבר לברב. הוא תלת מימדי יכול לנו רק בתוך העולם. שואל האם העולם עצמו יכול לנוע?
לא, כל זה יכול לנוע, זאת אומרת, יכול לנוע עד שיש מושג של זמן, זה לא נכון. הרב יכול, דבר יש תנועה, זה לא נכון, לא יכול לתת מקומות.
זה ברור.
לא. גם נקודה
לא יכולה לתת מקומות.
זה נכון, נכון.
זה
נכון.
טוב, נושא התנועה, אני חשבתי ללמוד אותו היום, אבל... זה עוד תגיד אותו לפעם הבאה, אני לא רוצה פשוט בפעם הבאה לגמור את המאמר הראשון. אולי בפעם הבאה נתחיל מוקדם יותר? בסדר, פשוט אני רוצה לגמור עם זה, אני פחות יהיה איזשהו קטע שגמרנו. נתחיל בשש, בסדר?